טוב, שלום לכולם, אנחנו מתקדמים, רוצים להבין קצת יותר את ההגדרה, את גבולות הגזרה של ההפרש, ההבדלה שבין ישראל לעמים ואת הקשר שבין ישראל לעמים. את זה אנחנו צריכים עכשיו להגדיר קצת יותר. כן. אני לא אמרתי, זה הרב כותב. נכון. נשמת הכהן הגדול.
הוא בעצם יש לו את היכולת העצמית, הוא היחידי שיש את היכולת העצמית לגאול.
שאלה מאוד יפה. לא, שאלה מאוד יפה, אף לא חשבתי על השאלה הזאת. נחשוב על זה. כנראה שכהן גדול, בדיוק, כנראה שכהן גדול זה נשמה כל כך, הייתי אומר, כלל ישראלית, אלוקית כלל ישראלית, שהוא לא נובע מעצמו. אלא הוא נובע כנראה מאיזשהו תוכן, איזה נשמת כהן גדול יותר עמוקה. כנראה כך צריך לומר, אבל טוב. טוב, אז אם כן, אנחנו רוצים קצת יותר לדייק, ועכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד 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 יסודית. איפה נמצא הקו המבדיל בין ישראל לעמים, ואיפה נמצא הקו המחבר בין ישראל לעמים. לפני שאנחנו נכנסים לבירור הסוגיה הזאת, והיא תיקח לנו לפחות שיעור או שניים, אולי יותר, הייתי רוצה להקדים איזושהי הקדמה, שאני לא יודע כמה ניגע בה היום, אבל כדי שנבין את זה, שנכיר את זה. הייתי אומר כך, יש לכאורה, המשפט שאני אומר עכשיו הוא לא מדויק, אבל רק כדי להעמיד את השאלה. יש לכאורה שני ממדים שהשאלה הזאת, כלומר היחס בין ישראל לעמים, ההבדל בין ישראל לעמים, השאלה הזאת צריכה להיבחן ביחס לדבר הזה. נקודה ראשונה זה מה ההבדל העקרוני שיש, הייתי אומר, עד לכאן מדרגת אומות העולם, מכאן מדרגת ישראל. זאת אומרת, אם אני רגע אצייר את זה במילים של מהר"ל, אצל גוי, יש לו את הצד של נקרא לזה גוף נפש שכל, וישראל זה הצד של הנשמה. אז מה ההפרש העקרוני בין הנשמה לבין גוף נפש שכל? זה הבדל אחד. הייתי אומר את זה אולי בצורה אחרת, כלומר, יש מדרגה הנמצאת רק בישראל, שלא נמצאת בכלל באומות העולם. זה צד אחד. צד שני, שהוא צד יותר מורכב, אנחנו נעמיק בו, האם במדרגות הלכאורה משותפות, בינינו לבין אומות העולם, קרי למשל הגוף הישראלי, הנפש הישראלית, השכל הישראלי, כלומר הגוף הכוונה נקרא לזה כמשל הפיזיולוגיה, הבריאות, הנפש נקרא לזה המוסר, המידות, הרצון וכו', השכל נקרא לזה אינטליגנציה, יכולת למידה, יכולת הכרעה, שיקול דעת וכו', האם הממדים הטבעיים שלכאורה אנחנו משותפים עם אומות העולם, האם באמת אנחנו משותפים בזה לאומות העולם? זאת אומרת, האם הקו המבדיל בין ישראל לעמים, ואני מסכם, האם הקו המבדיל בין ישראל לעמים הוא רק אותה מדרגה שלא נמצאת אצל העמים? או שנקודת ההבדלה בין ישראל לעמים היא אפילו באותם הכוחות, אותן המדרגות הנראות משותפות, גם הן בעצם לא זהות ולא תואמות ולא משותפות. זה מזכיר קצת את מה שהרם אומר בשמונה פרקים פרק א', שאף על פי שלמשל הזן והמרגיש, אלה שני כוחות, על פי פרק א' בשמונה פרקים, הם שני כוחות שנמצאים גם אצל החי, גם אצל בעלי החיים, אבל ודאי אומר הרמב״ם שהזן והמרגיש אצל האדם, הוא לא זהה לזן והמרגיש אצל החי. הזן הכוונה המערכת הפיזיולוגית, האוטומטית, והמרגיש הכוונה חמשת החושים, אף על פי שהם נמצאים אצל החי, ואנחנו משתמשים אפילו באותם המילים. כן, אני אומר למשל, סוס אוכל ואדם אוכל. אני אומר סוס מריח, אדם מריח, למשל. בסדר? אז אף על פי שאנחנו אפילו קוראים לזה או מכנים את זה, את שני הממדים האלה באותם הכינויים, אותם השמות, האם זה נכון לומר שבעצם בעניין הזה יש זהות בין שני הממדים הנמוכים האלה שבאדם לשני הממדים האלה שבחי, והרמב"ם כותב שלא, כמובן שלא. למה? כי היות ונפש האדם היא אחת. אז יש, הייתי אומר, השלכה והזנה הדדית בין כל הכוחות שבנפש. אז אם יש מדרגות בנפש, אצל האדם שלא נמצאים אצל בעלי החיים, אותן המדרגות לא נמצאות, כמו למשל המדמה, המתעורר והשכלי, חוץ מהצד הנשמתי, זה לא קשור לפרק א' שם בשמונה פרקים, אז שלושת הממדים האלה משפיעים גם על לכאורה המכנה המשותף, שהוא הזן והמרגיש, יוצא שגם מה שנראה לכאורה מכנה משותף, הוא ממש לא משותף. אבל אנחנו עוד נעמיק בזה. אם כן, מה הייתי אומר יסוד ההבדלה בין ישראל לעמים, ואיפה נמצא הגבול? האם הגבול נמצא רק במדרגה המייחדת את ישראל, או הגבול נמצא בכל המדרגות, כולל הנראות משותפות לנו ולעמי. אנחנו הולכים פה לפתוח סוגיה, יש לזה גם הרבה מאוד השלכות, אנחנו רואים את ההשלכות בהמשך. טוב, בואו נתחיל, אני מציע להתחיל קצת. בואו נראה בפסקה מספר 6, קודם כל, הייתי אומר נקודת המוצא העקרונית, מה באמת ההבדל, אחרי זה נראה את גבולות הגזרה של ההבדל ואת המשמעויות של השאלה, את המשמעות של ההבדל הזה על פי השאלה שתיארנו כאן כרגע. פסקה 6, דף 9, עמוד 22, פסקה 6. החלק הראשון כבר ראינו, אנחנו רוצים להתמקד בעיקר בחלק השני, אבל בואו נתחיל עם החלק הראשון. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, ולא בעולם אחד. אז כבר דיברנו, אז נזכיר רק בקיצור, מה הצדקה שהקדוש ברוך הוא עשה כשהוא פיזר את הכישרונות, כי מפוזרים עם הכישרונות. לכאורה הרי פיזור הכישרונות הוא גורם לכך שכל כישרון הנמצא בכל בריאה, אם נגיד בני אדם, אז הקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות אצל בני אדם, אז כל אדם או כל אומה היא מגיבה למציאות לפי הכישרונות שלה. ולכן כמובן שיכולות להיות, הייתי אומר, תגובות שהן נעות אחת ליד השני, אבל יכולות להיות גם תגובות שמתנגשות אחת בשנייה. כי כל כישרון של אומה הוא מסתכל על המציאות לפי הכישרון שלו, אז יכולים להיות מצבים של התנגשויות, של חיכוכים. אז כל המאבקים, מקף המלחמות, מקף ההרס וכו', שיש בעולם, זה כתוצאה מפיזור הכישרונות הזה. אז איזה צדקה הקדוש ברוך הוא עשה בזה שפיזר את הכישרונות? כלומר, הייתי אומר ככה, התועלת שצריכה לצאת מפיזור הכישרונות, היא צריכה להיות יותר בעלת ערך וחשיבות, מאשר הנזק כתוצאה מפיזור הכישרונות שכרגע תיארנו. אז איזה תועלת יש שהיא בחינת צדקה שפיזר הקדוש ברוך הוא את הכישרונות? אז מה שהזכרנו באותו השיעור, שאם, אולי נתחיל בדוגמה, אדם ברוך כישרונות, יכול להיות אדם מאוד בינוני בכל אחד מהכישרונות. למה? כי הוא לא יכול להתמקצע, להשתלם, להתמקד, להתדייק, משום דיוק, בשום כישרון. ניקח דוגמה, אדם שמנגן בכל מיני סוגים של כלים, ברמה המוזיקלית. לא מצאנו הרבה אנשים שיכולים להיות מקצוענים, גם בנגינה בכלי נשיפה, וגם בכלי מיתרים, וגם בכלי הקשה וכדומה. בדרך כלל. מצאנו אולי כאלה שמנגנים בכמה כלים מאותה משפחה. בסדר, כלי נשיפה, כלי הקשה וכדומה. אבל מעטים האנשים באמת צריכים את כישרונות יוצא דופן, של אדם שמסוגל לנגן ובמקצוענות מקסימלית כמה שניתן, בכלים ממשפחות שונות, אבל ברמה מקצוענית מאוד. לכן, הרבה פעמים הבעיה של אדם ברוך כישרונות, זה שהוא יהיה מאוד בינוני בכל הכישרונות, והוא לא יתמקצע בשום כישרון עד הסוף. כך גם הסברנו דרך אגב בשיעור זוגיות, אז דיברנו לא טוב להיות האדם לבדו, לא טוב להיות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים, מחוברים. למה לא טוב? כי ברגע שהזכר ונקבה מחוברים, אז הזכר, הכישרון הזכרי, יפריע לכישרון הנקבי לצאת אל הפועל, וכן להפך. לכן הקדוש ברוך הוא יפריד את הכישרונות, מה שנקרא סוד הנסירה. יעשה לו עזר כנגדו, ומה שדיברנו באותו שיעור, איך יעשה לו עזר כנגדו, זה פתרון ללא טוב להיות האדם לבדו. בכל אופן, למה באמת לא טוב להיות האדם לבדו? לא טוב להיות האדם לבוד, כי ברגע שהוא לבוד, הוא מחובר, הוא כולל בתוכו כישרונות שונים, אז כישרון א' יפריע לזולתו, וכן להפך. לכן הצדקה שהקדוש ברוך הוא עשה בכך שפיזר את הכישרונות, זה שכל כישרון יופיע במקסימום, באופטימום האפשרי, ואז תכף נראה, הקדוש ברוך הוא ייצור כוח משיכה בין הכישרונות, כדי שנקבל אחד ועוד אחד שווה אחד, ולא חצי ועוד חצי שווה אחד, כפי שדיברנו באותו שיעור. עכשיו, המשפט הזה הוא מפתיע מאוד. למה? כי אם אומר הרב, שהקדוש ברוך הוא לא נתן את כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד. טוב, לא באיש אחד, אפשר לחיות עם המשפט הזה בשלום. הלאה. ולא בעם אחד. לא בעם אחד? עם ישראל הוא לא כולל בתוכו את כל הכישרונות? לא בארץ אחת? ארץ ישראל לא כולל בתוכו את כל הכישרונות? לא בדור אחד? דור גאולתנו האחרונה, השלמה והסופית, תיקון עולם במלכות שדי, לא כולל בתוכו את כל הכישרונות? ולא בעולם אחד? איך אפשר להבין את זה? כי הם מפוזרים עם הכישרונות. אז תכף אנחנו נתמקד בשאלה הזאת. לכן הגענו להגדרה פה. לכאורה יש כישרונות, לפי ההבנה כרגע, ישנם כישרונות שהקדוש ברוך הוא לא שם אותם בישראל. שאלנו איפה קו המבדיל? הנה, אחת אפשרות לברר. בכל אופן, רק נחזור לעיקרון. אז מצד אחד הקדוש ברוך הוא עשה צדקה בזה שפיזר כישרונות. מצד שני, כדי שלא יהיו פה הרבה כישרונות חיים במקביל אחד ליד השני, וכל כישרון ייהנה מזולתו, מה הקדוש ברוך הוא עשה במקביל לפיזור הכישרונות? סוד הופעת הבורא בבריאה א', פיזור כישרונות. סוד הופעת הבורא בבריאה ב', השלמת פיזור הכישרונות, יצר הקדוש ברוך הוא כוח משיכה, שכל כישרון יכיר מצד אחד את ערכו, את חשיבותו, אבל מצד שני יכיר את חסרונותיו, ולכן יהיה ברור לו שהוא יצטרך להשתלם על ידי כישרונות אחרים שחסרים בו, שנמצאים אצל אחרים. ולכן הקדוש ברוך הוא יצר כוח משיכה, כוח המשיכה בשורשו הרוחני, זה כוח המשיכה של השלמת הכישרונות החסרים בכל כישרון, שאימנו משתלשל כוח המשיכה, מה שנקרא כוח הכבידה הפיזיקלי וכו'. רק שנייה אחת רגע. אז מצד אחד, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שפיזר את הכישרונות, מצד שני, אם כל כישרון יהיה לכשעצמו, אז לא נקבל עולם שלם. כל כישרון הוא ימלא חלק מכלל הכישרונות. לכן במקביל לפיזור הכישרונות, כהשלמה לפיזור הכישרונות, היה צריך הקדוש ברוך הוא לברוא עוד מנגנון, עוד כוח, שישלים את כל הכישרונות ביחד, בהרמוניה. לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה? והכריח השלמות, איך אנחנו נשלים באמת את כל הכישרונות שישתלמו זה מזה עד שנקבל את ההכללה של כל השלמויות, והכריח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, זה הכוח המשיכה היותר אידיאלי, יותר רוחני, יותר עליון, יותר מאשר כמובן כוח המשיכה הפיזיקלי, שהוא רק ביטוי חומרי לכוח המשיכה הרוחני האלוהי הזה, הוא הגורם, כוח המשיכה היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. גם הביטוי הזה, אחדות מרוממה, צריך הסבר קצר. יש אחדות שאיננה מרוממת. ויש אחדות מרוממת. אחדות לא מרוממת זה שחצי ועוד חצי שווה אחד. ושכל כישרון הוא לא מבטא את עצמו עד הסוף, ואז קיבלנו איזה מיקס כזה של כולם. אחדות מרוממת זה שכל כישרון יוצא לפועל בשלמותו, מכוח פיזור הכישרונות, ואז על גבי זה בא כוח המשיכה של השלמת הכישרונות החסרים, ואז קיבלנו אחדות מרוממת, לא אחדות שמבטלת את הכישרונות השונים במידה כזאת אחרת, אלא אחדות שכוללת בתוכה את כל השלמויות של כל הכישרונות, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, שווה אחד, כמו שדיברנו באותו שיעור שנקרא זוגיות. ולכן, שהוא כוח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם למשך אחרי אחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם, והיה ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עד לכאן העיקרון, פיזור הכישרונות וכוח המשיכה. עכשיו נחזור לשאלה שלנו לענייננו עכשיו. וכי הקדוש ברוך הוא לא שם את כל הכישרונות בעם ישראל? וכי יש כישרונות שחסרים בישראל? אומר הרב, עכשיו אנחנו נכנסים להגדרה. אומר הרב, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. בואו נקרא כמה שורות, כבר נברר. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים, עכשיו שימו לב להגדרה, צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. יש כישרונות ויש צדדי כישרונות. יש אילן, שחוד שבת, ויש צידי אילן ויש צידי אילן. נכון? מה שאסור באילן זה לא אומר שאסור בצידי או בצידי האילן. בסדר? יש לזה נפקנות הלכתיות. אם כן, יש כישרונות, ויש, מה שכאן הרב קורא, אוצר סגולת עולמים, תכף נראה מה זה, ויש צדדי כישרונות. אז הקדוש ברוך הוא יחסיר מישראל צדדי כישרונות, תכף נגדיר את הביטוי הזה, למה? כדי שיושלמו על ידי העולם, וכל נדיבי עמים. נקרא עוד טיפה, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה, אלא שהקבלה היא מבחוץ, וההשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, באין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל מקרה פנימיות החיים הוא נובע. מדלג רגע. ולחיצוניות החיים, מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של אפת בו לשם, מדלג טיפה, ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. זה העיגול הפנימי של אורות ישראל פרקי פסקה א' שדיברנו בהתחלה. אז בואו נתחיל. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. בואו נעשה סדר. אם עם ישראל היה כולל בתוכו את כל הכישרונות, היו יכולות להיות פה שתי בעיות. בעיה ראשונה, שעם ישראל היה ממצא את כל הכישרונות באופן המקסימלי, בגלל שהוא ברוך כישרונות, כמו שהסברנו מקודם. בעיה שנייה אולי יותר חמורה מזה, שאם המגמה זה תיקון עולם, ועם ישראל היה כולל בתוכו את כל הכישרונות, אז עם ישראל לא היה נזקק לקשר עם אומות העולם. למה? כי הוא היה כולל בתוכו את כל הכישרונות. אז כוח המשיכה לא היה פועל על ישראל, כי עם ישראל לא היה זקוק לכוח המשיכה הזה. יש פסקה באורות, נדבר עליה אחר כך, גם הזכרנו אותה כבר. שהקדוש ברוך הוא בעצם שם את כל הצביונים שמפוזרים אצל האומות, ריכז אותם בישראל. אבל את מה ריכז? אומר הרב, את התמצית. הייתי אומר ככה, הגרעין הרוחני, בואו נדבר רגע במושגים קצת יותר עמוקים. הגרעין הרוחני, שהוא המהות האלוהית, שהוא הממד האיכותי שבכל כישרון, את זה הקדוש ברוך הוא שם בישראל. מה הקדוש ברוך הוא פיזר לצל אומות העולם? את ההסתעפויות הכמותיות של אותו כישרון. אני רוצה רגע להסביר את זה בדוגמאות קצת מטופשות, אבל דוגמאות טובות. בסדר? בואו ניקח דוגמה של, נעזוב רגע, עם ישראל, נדבר רגע על ארץ ישראל. ישראל, עם ארץ, זה אותו דבר, נראה בהמשך כשנגיע לארץ ישראל. ניקח דוגמה. הקדוש ברוך הוא ברא כל מיני סוגים של אקלימים. כי הוא ברא כל מיני סוגים של מקומות. בסדר? אז יש מקום, נקרא לו מדברי, שנגיד האקלים שם מוחם. אני אומר את זה בשפה מאוד פשטנית. ויש מקומות של הרים גבוהים, ששם האקלים הוא קר, יורד שלג, וכו'. אז אם כן, יש מדבר שיש בו אקלים, נקרא לו שרבי, ויש הר, נקרא לו כך, שיש בו אקלים שלגי, מלשון שלג. יפה. מה הקדוש ברוך הוא עשה כשהוא ברא את ארץ ישראל? ברא בארץ ישראל את כל סוגי המקומות, עם כל סוגי האקלים, אלא שבארץ ישראל הכל מופיע כתמצית. הייתי אומר, זה קטן כמותי, אבל זה עצום איכותי. זאת אומרת, אין לנו מצד אחד אלסקה או אברסט, כמו בחוץ לארץ, יש לנו מקסימום חרמון. ואין לנו מדבר סהרה. יש לנו מקסימום הערבה. הערבה. סערה קטנה, כן, אנחנו קטנה בכמות, אבל עצומה באיכות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם, האם הקדוש ברוך הוא שם בישראל את כל הכישרונות? תשובה, שם כתמצית את כל הכישרונות. הממד האלוהי, האיכותי, של כל הכישרונות נמצא בישראל. מה הקדוש ברוך הוא סילק מאיתנו? את ההסתעפות, את ההתפרטות, את הכמויות. הכמות חסרה בישראל. לזה קורא הרב כאן צדדי החיים. צדדי החיים זה הביטויים החיצוניים של החיים. אני חוזר רגע למשפט שאמרנו אותו בשור שעבר. הקודש שבחול, שזה הממד האלוהי האיכותי, נמצא בישראל. החול שבחול, זה נמצא אצל אומות העולם. עכשיו, היות ובעולם הזה אנחנו לא רק חיים בעולם של קודש, בקודש או בחול, אלא אנחנו גם זקוקים למעטפת של החול שבחול, לכן חייב להיווצר קשר בין ישראל לעמים על ידי שיושלמו, ישראל שיושלמו על ידי אומות העולם, מצדדי החול שבחול. מה זה החול שבחול? נדבר שוב במושגים של המהר"ל. הכישרונות הגופניים, הכישרונות המוסריים, הכישרונות השכליים וכו'. האם זה אומר שעם ישראל לא צריך להתעסק עם זה? לא אמרנו את זה בכלל. המיקוד, הדיוק, הייתי אומר, הייחודיות, או זאת המילה, הייחודיות הישראלית, היא התמצית האיכותית האלוהית שנמצאת בכל כישרון. זה שאנחנו יכולים גם לגלות את תנאי הסביבה שלה, את המעטפת החולית שלה, גם זה בסדר. אבל בתנאי, ברמה האידיאלית, שהקודש שבחול מתגלה דרך זה. מה שאין כלומות העולם, הם יהיו עסוקים בחול שבחול. אני אומר זה כמשל מאוד שלדותי. הם ימציאו מכונית, ואנחנו ננהג אותה לאן היא צריכה להגיע. המשל הוא מאוד טיפשי ומאוד לא מדויק גם. כמשל. כי אז זה אומר שאנחנו לא צריכים להמציא מכוניות. זה לא נכון. כלומר, כדי לדעת לנהוג, לפעמים אתה צריך גם להמציא את המכונית, כדי לדעת איך להשתמש בה, נכון. בסדר. לכן הדוגמה היא לא כך טובה. אני חוזר רגע למשפטים של הרב, כבר זה יהיה יותר ברור. אוצר סגולת עולמים. בישראל הוא גנוז. מה זה אוצר? אוצר זה מין כספת כזאת, ששם הכל עצור, עצור באלף, כן? אז הסגולה של כל העולמים, כל הכישרונות, כל הכוחות, היא גנוזה בישראל. אבל אם כל הכישרונות, כולל כל צדדי הכישרונות, היו חסרים בישראל, היו נמצאים בישראל, אז לא היה קשר בין ישראל לעמים, כי לא היינו צריכים את העמים. לא היינו צריכים את העמים, אז לא היינו יכולים לגאול את העמים. לכן יש צדדים שחסרים אצלנו, שחסרים לנו, צדדי כישרונות שאותם אנחנו צריכים לקבל מן העמים, ואז אומר הרב, אני אומר רגע בעל פה, ואז הצינור פתוח. אם אנחנו קולים את כל הכישרונות, גם במהות, גם בצדדים, אנחנו לא זקוקים לעמים, הצינור שלנו הוא חד-כיווני, ישראל, זהו. אבל ברגע שיש לנו צדדי כישרונות חסרים, אז הצינור בינינו לבינם פתוח. אז כמו שאנחנו רוצים להשפיע עליהם את הקודש שבמציאות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שראינו באותה פסקה בניה, מדריכים ומורים לעמים, איך האלוהי יכול להתגלות בחול ואפילו ברמה לאומית, בין בחיים החומריים, בין בחיים הרוחניים, כאומה, אם אנחנו רוצים להשפיע, הייתי אומר, שמע ישראל השם אלינו השם אחד, על אומות העולם, אז אנחנו צריכים להשאיר את הצינור פתוח, כדי שהצינור יהיה פתוח, כדי שנוכל להשפיע עליהם. אם הצינור פתוח, אז חייבים להיות חסרים צדדי כישרונות, כדי שגם אנחנו נושפע מהם. תכף אנחנו נדייק את זה יותר. אבל קודם כל, ההבחנה בין סגולת עולמים לבין צדדי כישרונות. והרב גם הפרט את זה אחר כך. הקבלה היא מבחוץ, והשפעה מבפנים. בואו נקרא רגע עוד טיפה לפני השאלות. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, כדי להביא את העולם לגאולתו, שבשביל זה נברא עם ישראל, אברהם, אב המון גויים, כשהתמצית הפנימית יבינו, אז כדי להגיע לאב המון גויים, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כן, נתן אולי דוגמה פשוטה שוב, ואני חוזר רגע לאקלים ולמקומות ולנופים שבחוץ לארץ. אתה שואל אדם, תשמע, מה אתה נוסע לשוויץ? מה אתה מחפש שם? שלג. מה זאת אומרת שלג? ברמת הגולן יש שלג, בירושלים יש שלג. לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה לא זה. כמות. כלומר, אני רק רוצה להראות שבני אדם מתרשמים, זה לא אומר שהוא צודק אדם, אני רק רוצה להראות שבני אדם מאוד מתרשמים מממדים של כמויות. זאת עובדה. כל מי שהיה בחוץ לארץ, זה ברוך השם לא הייתי, ובעזרת השם גם לא היה. אלא רק לעלות יהודים לארץ, בעזרת השם. בלי נדר. בעזרת השם. זה, אז כל מי שהיה שם אומר, שכשאתה קונה מלפפון בצרפת, כבר אני רואה שהם גחכים. למה גל, איך נראה מלפפון בחוץ לארץ?
לא, יש מלפפון הולנדי.
הולנדי, כן. מלפפון גדול, איזה חצי מטר, אני מגזים, 30-40 סנטימטר. קוטר כמה?
קילו וחצי
מלפפון. יפה, אבל כשאתה פותח אותו,
אין טעם.
פלסטיק. אין טעם, אין תמצית, אין תרכיז. כמותי מבחוץ. אבל מלפפון בארץ ישראל, נשיקה נתת למלפפון. הוא קטן בכמותו, אבל הוא מרוכז, הוא תמציתי, יש טעם למלפפון. המלפפון כמשל. בסדר? אז ישראל זאת התמצית, זה התרכיז, זה הממד האיכותי. אומות העולם זה ההסתעפויות, הצדדים, ההתפרטויות, הממד הכמותי. ולכן, עוד טיפה רגע, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שתיווצר הדינמיקה שאנחנו נהיה זקוקים להם, ואז מן נוכל להשפיע עליהם, כדי שיושלמו על ידי העולם, וכל נדיבי עמים, זה הכישרונות, זה צדדי הכישרונות שחסרים לנו. וכל זה למה? ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. אבל למה אנחנו זקוקים לקבל מהם? וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. אני רוצה רגע להגיד כאן מסוגריים, שיעורי בית. יש מאמר בספר עדר היקר, נקרא מאמר המחשבות. המחשבות, כך נקרא המאמר. ששם הרב כותב, שאפילו ביחס למחשבות הרוחניות על דבר האלוהות, יש, הייתי אומר, שלושה סוגים של התמודדות, איך עם ישראל צריך להתמודד או צריך לקבל או לא לקבל, ואם כן מה לקבל, אפילו מחשבות נקרא להן פילוסופיות של אומות העולם. הוא אומר שיש בחכמי ישראל במהלך הדורות שלוש גישות בזה. יש באמת מחשבות שהן מחשבות שגם בתוכן וגם בסגנון, הן שייכות לאומות העולם. מחשבות מהסוג הזה מסלקים איתנו לגמרי. יש מחשבות שבתוכן הן מתאימות לישראל, כי זה מצד המשותף, שנראה בהמשך עד כמה הוא משותף, שבינינו לבין העמים, אבל בסגנון במעטפת הוא עטוף בלבוש גוי. כאן צריך אנשים גדולים כמו הרמב״ם, שיודע לקלף את הקליפה, קליפתו זרק, תוכו אכל. ניקח את התוכן, נזרוק את הסגנון. ויש מחשבות מסוג שלישי, שממש גם בתוכן וגם בסגנון, מהצד המשותף, נראה בהמשך מה זה משותף לנו ולעמים, ואת זה אפשר לקחת כפי שהם. כפי שהן. עד כדי כך. תראו שם את המאמר הזה. מאמר חשוב מאוד. אני לא יודע ולא בטוח שאני גם רוצה לתת דוגמה. אני הייתי אומר ככה, אנחנו חיים בדור שלא בטוח, אולי בטוח שלא, אין לנו רמב"מים שיודעים לקלף. לכן באמת הגישה היותר שמרנית, היותר מצויה בין חכמי ישראל במהלך הדורות, היא הגישה שהייתי אומר, נסגרת בתוך עצמה, אינה מלבדת ישכון, ולא רוצה לקבל כלום מאומות העולם ביחס למחשבות הרוחניות. ביחס לרבדים החומריים, במקום לרכב על חמור, ניסע באוטו, זה בסדר. זה סך הכל כלי, אמצעי חומרי טכני. אבל ביחס למחשבות הרוחניות, זה כבר יותר פנימי. אבל גם זה יש אפשרות לקבל מהעמים, בעצם שאנחנו יודעים לדייק, לסנן את זה נכון. סליחה? בהקשר הזה, חוכמה בגויים תאמין. אתם רוצים שאני אקרא את זה רגע? חבר'ה, אולי מישהו יכתוב את כל המקורות, שכל פעם אנחנו רואים שצריך להשלים החוברת, ובסוף מישהו פה יהיה רציני בסוף השנה, ונעשה או שכלול של החוברת, או נעשה חוברת נספחים. אחת השנים עשינו משהו כאן, משהו בכיוון הזה עשינו.
עדר
היקר. עדר היקר. יש. אתה תיקח לך? כך. אמיר, לא, לא, חשוב שתראה את זה. אני קורא רגע. מאמר המחשבות, עדר היקר, עמוד קוף, קף ב'. ממש חמש דקות על זה, למרות שזו סוגיה אדירה שחייבים להכיר אותה. המחשבות הרוחניות, שימו לב, כאן לא מדובר, עד עכשיו דיברנו צדדי כישרונות, שזה במובן החומרי הטכני של החיים. בסדר? נקרא זה מקצועות כאלה ואחרים באקדמיה. בסדר? מדעים מדויקים, מדעי הטבע, טכנולוגיה וכו'. שזה ממש לכאורה לא קשור למהות האלוהית. אבל כאן מדובר כבר על מחשבות רוחניות. זה כבר יותר עמוק, זה כבר תוכן יותר פנימי שלכאורה הוא קשור רק לישראל. אומר הרב לא, תלוי. אפילו המחשבות אני קורא. ככה זה נקרא, מאמר שנקרא מחשבות. סך הכל שלושה עמודים ושליש. משהו כזה. יפה, אומר ארז שהיום אנחנו חיים בתקופה יותר מסובכת, שלא רק דרך המחשבות הרוחניות מנסים להכניס לנו תרבויות זרות, אלא גם דרך המעשים החומריים,
בעיקר,
שזה כבר סמוי. איך אנשים אוהבים להגיד? שבתוך הפרסומות, הרי הפרסומת יש רצף של תמונות, אז בתוך הפרסומות גנוזים מסרים סמויים שאפילו אדם לא מודע ממה הוא מושפע. נכון, אתה צודק, אז אולי גם נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, אני רק רוצה להראות, כשהרב כותב שצדדי כישרונות חסרים בישראל, עד לאן מגיעים צדדי הכישרונות? זה קצת קטנוני, ולא מדויק לומר שצדדי כישרונות זה רק, נקרא לזה, מדעי הטבע, וכמשל, וטכנולוגיה. לא נכון, אפילו פילוסופיה, ברמות מסוימות. אומר הרב, המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. יש שלושה סוגים של מחשבות רוחניות. ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות, איזה מין מחשבות כלליות כאלה, שזה שגוי מאומה מסוימת הגיע להכרה הרוחנית הזאת, למחשבה הרוחנית הזאת, אין במרכאות, כן הכל יחסי, אין לכאורה שום נגיעה אישית להיותו גוי ביחס למחשבה הכללית הזאת. אלא זה האדם באשר הוא האדם, אבל כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, אנחנו נצטרך לברר האם באמת יש מכנה משותף זהה בינינו לבין העמים. אנחנו נצטרך לשאף את המשפט הזה פה בהמשך. בכל אופן, אז ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה. זה לא קשור דווקא לעם ישראל או לעם אחר. כל אדם באשר הוא אדם שייך למחשבות הכלליות הרוחניות הקדושות האלה. אומר הרב, וכל חכמי לב וכל קדושי רוח שבכל האדם אשר על פני האדמה שווים בהם לטובה. מביא תנא דבליהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אומר אליהו הנביא, בן ישראל, בן נוכרי, בן איש, בן אישה, בן עבד ובן שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. על איזה רוח קודש מדובר? לא פתאום הוא יהפך להיות ישראל או כהן גדול. על מה מדובר פה? מדובר על אותן המחשבות הכלליות שאין ייחודיות ישראלית, פסיק, לאומית, ביחס למחשבות האלה. אלה הן מחשבות כלליות. מדלג על המקור הבא. הדברים הכלליים הללו, מצד איזוז גובהם, מצד הקדושה האלוהית, הייתי אומר הסטרילית שלהם, אפשר לומר זה ככה, שהיא לא נגועה בצבע הלאומי, ישראל או גוי, הדברים הכלליים הללו מצד איזוז גובהם, אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם. האדם הסובייקטיבי אין לו שום השפעה על המחשבה הרוחנית הכללית הגבוהה הזאת, האובייקטיבית הזאת. שבשביל כך אפילו אותם שאינם מכירים לא את ישראל ולא את אביהם שבשמיים, קוראים לשם אלוהי עולם ריבון כל העולמים אלא הדה על ההיה, כפי שמופיע בספר דניאל. סוג הדברים מדלג טיפה, סוג הדברים מצד עצמם מהירים ומשלימים ביחס לאותם מחשבות הרוחניות, כל זמן שהם עומדים ברום גובהם ואינם משתפלים, מלשון משתפלים שפלה, כן, יורדים למטה, ואינם משתפלים לרדת להעסיק עמם איזה צביון חברותי מיוחד, כלומר, אומה לא משפיעה על המחשבות הרוחניות האובייקטיביות האלה. אומר הרב, ומזה אמין נהגו גדולי הדורות מעולם לקבל באהבה את הנאמר מן החסידים והחכמים שבכל אומה, כפי שאמר מקודם, אמיר. זה ממד ראשון. ממד שני, סוג שני של מחשבות רוחניות, עוד מין שני יש, שבעצם הדברים, עצמיותם של הדברים, המהות של הדברים, אינם כל כך כלליים, עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בין אומה שיאמרו. נכון, מצד עצם הרעיון, עצם המחשבה, זה אובייקטיבי כביכול. אבל, ומכל מקום, יש למחשבות האלה איזושהי שייכות לרגשות, למציאות המעשית וכו'. ומכל מקום, הם סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות באופן קרוב, עד כדי כך שאותו בין אומה ששייך למחשבות הרוחניות האלה, צובע בצבע הלאומי, מקף, ישראלי, גוי, כאן מדובר על גוי, את הצבע שלו ביחס למחשבה, ביחס למחשבה הרוחנית הזאת. עוד פעם, ומכל מקום סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות באופן קרוב, עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תכלית, סליחה לא קראתי, עוד פעם, ומכל מקום מסמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות באופן קרוב, עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם, כלומר לא מצד התוכן, מצד הסגנון, הלבוש, המעטפת, לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכיה ומחשבותיה. על כן, הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים לישראל, שלא להרבב את הסגנון המיוחד הטהור שלנו בסגנון זר. שימו לב, הרב כאן מביא כל מיני מקורות מחזל שלכאורה נראים סותרים אחד השני. מצד אחד אליהו הנביא אומר, מעיד אני עלי שמיים וארץ בין ישראל בין נוכרי, הכל לפי רוח הקודש. כן, הכל לפי המעשה רוח הקודש הורה עליו. פה, מקור אחר, מופיע בזוהר ויחי, דלא לערב צולמה בצולמה דארמה. לא לערב צלם ישראל, צלם אלוקים, בצלם של ארמים. ארמיים. נו, אז פה אתה רואה שיש קו. אז זה לא לפי רוב המעשה. הוא אומר הרב, על מה מדובר? מדובר על ידיעות רוחניות כאלה, מחשבות רוחניות כאלה, שבתוכן אין כלליות, אובייקטיביות, אבל בסגנון יש השפעה. ולפעמים אומר הרב, ימצאו גיבורי חיל חכמי לב מישראל, שידעו לסנן ולזכך את התוכן הפנימי, השווה בעצם, כלומר לסלק את המעטפת, את הסגנון החיצוני, להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור, ואז יהיה לברכה. זה למשל עשה הרמב״ם. לקח מאפלטון, מאריסטו, דברים שראה שהם שייכים למהות האדם, קילף את הקליפה ותוכו אכל, קליפתו זרק. טוב, מדלק טיפה. ויש גם כן מין שלישי, שורה ראשונה בעמוד קוף רגבי, שורה שנייה קוף רגבי, של מחשבות של אמת ושל קדושה, שהן מיוחדות דווקא לישראל. פה לא שייך שום ערבוב עם אומות העולם. לא רק מצד הסגנון החיצוני, כי מצד התוכן והפנים. ומי שבא לערב בדברים הללו, נטיעים של חוץ, הרי הוא מערבב, הוא פוגם. זה כשנכנסו יוונים לאחד. לאלה לא יועיל שום שינוי צורה, ושום מיפוי סגנון, מצידה נינינו, אינה עם לבדה דשקון, ובגויים לא יתחשב. נחזור רגע לפסקה הראשונה כאן בדף שלנו, בדף 9. זה העיגול הפנימי. העיגול הפנימי, אותם תכנים, אותם ידיעות, אותם מחשבות, אותם ערכים, שהם ישראלים נטו, בין בתוכן, בין בסגנון. על זה נאמר אינם לבדד ישכון, זה העיגול הפנימי הסגור. אמנם איך אנחנו יודעים לא להחליף בין החלקים השונים, אמנם הרגל גדול, בקיאות מיוחדת וחריפות מורגלת, טוב, אם אנו לומדים את זה היינו קצת יותר מתעמקים פה, צריכה היא המחשבה שתוכל לבקר, כלומר למצוא את ההבחנה, בבירור בין אלה החלקים, שלא להחליף מין בשינו מינו, כלומר, יש מחשבות שאפשר לקחת את הכל, יש מחשבות שאפשר לסנן את הסגנון ולקחת את התוכן, יש מחשבות שצריך לסלק לגמרי. הסכנה בהחלפה של המחשבות האלה היא סכנה נוראית. על כן נמצא בין גדולי הדורות, שכאלה, יש כאלה, אחרים, משתמשים מכל הבא לאדם מטובי חכמי האומות. כמו שרם אומר בהקדמה לשמונה פרקים, תשמע, אני לא אומר לך מה המקור לדברים שאני כותב פה בפרקים האלה. חלק מהם דברי חכמים, דברי חז"ל, חלק מהם דברי אומות העולם. אני לא אומר לך, כי אם אני אגיד לך מי ממה, אתה תבחר רק את דברי חכמי ישראל ודברי אומות העולם, תסלק. ושמע האמת ממי שאמרה. זהו, זה הרמב"ם. מצד שני, ואחרים, עוד פעם, על כן נמצא בין גדולי הדורות אפשרות אחת, אחרים משתמשים מכל הבא לידם מטובי חכמי האומות, אפילו בדברים היותר נשגבים, בדברים שהמחשבות הרוחניות היותר עליונות. ואחרים בורחים מזה לגמרי. כל מה שיש לו תווית, כותרת, אומות העולם, לזבל. לא רוצים להתעסק עם זה בכלל. והשלישי, וישנם גם כאלה, ואחרים שעומדים בתווך, נוטים לכאן ולכאן. מקרבים בימין ומרחקים בשמאל. לא יודע כרגע להגיד, וגם לא בטוח שצריך להגיד. תראו, היום, תשמע, עכשיו אני אדבר לא כאדם שמלמד, אלא מי אני שאני אנסה לחנך, אבל נגיד לא מהכובע הלימודי, מהכובע החינוכי. בסדר? כרגע נדבר. היום אני חושב שהליברליות והפלורליסטיות כל כך, הייתי אומר, שברה את כל הגבולות, שהיום אני לא הייתי לוקח את הפרק הזה פה ומלמד אותו ברבים הלכה למעשה. ממש לא. כי אז כל אחד יגיד אני הרמב״ם. בוא נעגל את הפינה. אנחנו רואים כל מיני תפיסות הנקראות דתיות, מקף ליברליות, שהן קורטות, את הגזע, את עמוד השדרה, את לשד החיים שעליהם אנחנו יושבים. בשם? כן, שמע האמת ממי שאמר. זה מאוד מסוכן. הרמב״ם, מי לנו כרמב״ם? זכית היום להיות על קברו. בדבר, מי לנו כרמב״ם? זה שמע האמת, שמע האמת ממי שאמר. אז הרמב״ם יודע לעשות את זה. דרך אגב, אני מזכיר לכולנו, שגם הרמב״ם בעצמו, בתקופתו, היו לו מתנגדים חריפים ביותר. שרפו את ספריו, מה עשו לרמב״ם? דרך אגב, כל גדולי המקובלים, במהלך כל הדורות, ידעו לקלף את הקליפה הזאת, תוכו אחר קליפת הזרק, ולכן הם נרדפו. הרמח"ל, טוב, ועוד, הרב קוק כמובן, וכו'. הסוגות כאן סוגות ארוכות. מה שרציתי בגלישה לכאן, רק לברר שצדדי כישרונות זה לא רק טכנולוגיה וחוכמות חול באוניברסיטה. במובן של מדעי הטבע, מדעי מדויקים וכדומה. אלא צדדי כישרונות זה אפילו ביחס למחשבות הרוחניות. ברמת התיאוריה, ברמת העיקרון, ברמת הפרקטיקה המעשית, מה אנחנו הקטנים בדור הזה עושים עם זה, אם אתם שואלים אותי ברמה החינוכית, כלום. מה שהרמב״ם לא קילף, אנחנו לא מקלפים. מה שהגרא לא קילף, אנחנו לא מקלפים. מה שהרמח"ל לא קילף, אנחנו לא מקלפים. מה שהרב קוק לא קילף, לא מקלפים. זורקים את הכל. יכול להיות שאנחנו מפסידים שם רכוש? בסדר, הקדוש ברוך הוא יקבץ נדחי ישראל. לא יודע איך מנו נדח. יקבץ את גרעיני הקודש האלה באיזושהי צורה. כי הסכנות מהצד השני הן איומות. איומות ממש. אני מרגיש שאני רוצה רגע להעמיק את זה. אפשר? אני סוטה מהחוברת, אפשר להעמיק את זה רגע? סיפור מצחיק וחשוב. בזה כנראה נסיים להיום. אין היה ברכות. אין היה. לא זוכר רגע.
אתם יודעים איך אגב שבהוצאה הראשונה של אין היה ברכות ב', אז דף ס"ג חוזר פה פעמיים. יש בהתחלה ואחרי זה יש קפיצה לנ"ח, ואז חוזר ס"ג. אז מי שלא ערני לזה הוא מחפש בפעם במקום הראשון, הוא לא מבין איפה זה נמצא. מקום השני, לכן איפה.
בסדר, אז כאן, נדמה לי זה פה. סיפור מצחיק קצת, אבל יש כאן עיקרון. עמוד 101, אולי זה עניין שבת א'?
זה בחדש.
א', לא, שבת, אני חושב שזה... כן, עניין שבת א', עמוד 101. אין היה שבת א', פרק שני, פסקה עין ד', זה פה בספר בעמוד 101. הגמרא מספרת כאן סיפור, וזה נסיים להיום כדי להבין עד כמה, מה זה צדדי כישרונות ומה הסכנה, אם אנחנו לא יודעים לשים את הקווים. האי חמתה דעה וסניעה לה לקלטה. אותה החמה, חמות אומרים בעברית, אני חושב נכונה, שהייתה שונאת את הקלה שלה. זהירות חמתי באוטו. כן. אז האי חמתה דעה וסניעה לה לקלטה. אמרה לה יום אחד, והקלה הזאת ידעה שחמותה שונאת אותה ומתנכלת לה. יום אחד, פתאום החמה הזאת הופיעה כאיזה יונת סחורה, אמרה לה, זיל איקשית במשחה דה אפרסמה. קניתי לך בסופר פארם שמן אפרסמון, שהוא שמן מאוד משובח שמעדן את האור וכו'. מה את אומרת, קלטי היקרה, תראי איך אנחנו משפרים את היחסים. בואי, תמרחי על עצמך את שמן האפרסמון הזה. טוב, הקלה הייתה תמימה. וחשבת שבאמת חמותה חזרה בתשובה. והלכה ומשכה את עצמה בשמן הפרסמון. עכשיו, שמן הפרסמון, חוץ מזה שהוא מאוד מעדן את הבשר, יש לו עוד תכונה שהוא מאוד דליק. כי עתאי, כשהיא חזרה כולה משומנת בשמן הפרסמון, אמרה לה, זיל אית לשרגה, את יכולה בבקשה להביא לי נר רגע? אז לה אית לשרגה. הלכה הקלה התמימה הזאת, הביאה לה נר. אין פחבה, נורה, ואכלת. עשתה חמה, פו, והקלה נשרפה באש. האש אחזה בשמן הפרסמון ונשרפה. סיפור. טוב, עכשיו כשיש סיפור כזה בגמרא, שמשפע לנו סיפור מוזר לחלוטין, זה מראה שכנראה יש כאן סודות מאוד עמוקים בסוגיה הזאת. אז כאן הרב בעין היה, סוגיה קטע קצר, עוסק בדיוק בנקודה של קו פרשת המים של יחסי ישראל ואומות העולם. אומות העולם נמשלו לחמה, ואנחנו נמשלנו לקלה. נכון, ישראל קלתו של הקדוש ברוך הוא, וישראל נמשלו לשמש, לחמה, וכו'. אומר הרב, מה שיש בפרט, יש בכלל. כמו שיש חס ושלום, סכסוכים, סנאות, נקווה שלא, בין חמה לקלה, או בין חמות לקלה, כך יש גם בכלל בין ישראל לעמים, בין העמים לישראל. מה שיש בפרט יש בכלל. שונאים בנפש, אנשים שהם שונאים במהות, הנראים כאוהבים. שכלפי חוץ הם מתחפשים לאוהבים, אבל רוצים, הייתי אומר, רוצים מכוח לפועל את מחשבות הזדון הסנאותיות שלהם, איך לקרוא לזה. מחשבות שנאת הזדון שלהם. אז מה שיש בפרט יש בכלל. שונאים בנפש, הנראים כאוהבים, המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית, מייעצים עצות לאומה הישראלית, שסוף העצות הרעות הללו, להעביר אש במחנה ישראל, להעביר כל קודש. אני ממש נזהר בלשוני, לא לדבר פוליטיקה. לא צריך, זה מובן. הכל ברור. בתחילה, עכשיו יש לי שאלה, האם אישה מקושטת זה דבר שהתורה נגדו? לא. האם אישה מעודנת בשר אחרי שמשכה את עצמה בשמן, זה דבר שהתורה נגדו? לא. אמנם, לא צריך להגזים, שמן הפרסמון, לקנות איזה שמן לעדן את אור הבשר ב-5,000 שקל, לא להשתגע. בסדר. אבל התורה באופן עקרוני היא לא נגד זה. עכשיו, איך אומות העולם במרכאות מנסים לפתות אותנו להתקרב לשיטתם ותרבותם? הם בהתחלה, הייתי אומר ככה, הם מוצאים איזה סוג של מכנה משותף שלנו ושלהם, שלכאורה אין סתירה בינינו לבינה בעניין הזה. קוראים לזה היום בכותרת ראשית, צדק חברתי. מוסר. בואו נדבר על המוסר, על הצדק, על יחסי אנוש, בן אדם לחברו, כמשל. אומר הרב, בתחילה, הנה ההצעה של הקישוט החיצוני הנפרז, כאן הקישוט החיצוני יותר מדי מוגזם, הוא מופרז, לא צריך שמן הפרסמון, לא להגזים. אבל באופן יחסי, הקישוט החיצוני הנפרז בעצמו אינה רעה כל כך. אין לה יהדות משהו עקרוני נגד אישה מקושטת. חזר אבו, אישה מקושטת לתלמיד חכם. לתלמיד חכם מקושטת. אם זה לא לתלמיד חכם, אז זה יכול להיות קישוטים מסוג אחר. אבל כמה עלולה, תראו איזה משפטים פה, כמה עלולה היא להסיע את הלב אותו הקישוט החיצוני המופרז, כלומר אותה ממדי החיים שתרבויות זרות מנסות להיכנס לתוכנו דרך כביכול מכנים משותפים לנו ולהם, כמה עלולה היא להסיע את הלב מהטהרה הפנימית, מקדושת התורה והמצוות, שהיא האוזן של ישראל. אותו הקישוט החיצוני, הנה אותו, הרב גם חוזר פה, יפיפותו של יפת, בהמשך אצלנו בפסקה בהורות, הקדוש ברוך הוא שוכן באוהל השם, יפיפותו של יפת היא מסביב לאוהל השם. הפנימי, פנימיות החיים רק מישראל, חיצוניות החיים רק, את זה מאומות העולם, זה צדדי כישרונות. אותו הקישוט החיצוני, הממלא את הנימוס, הממלא את כל הנימוס והליכה החיצונית על פי יפיפותו של יפת במידה נפרזה יותר מדי, אם אנחנו לא שמים לב לגבולות הגזרה שצדדי הכישרון נהפכים פתאום להיות חלק מהתרבות שלנו, בדרכים כאלה שעלולים הם להביא תקלה, הם רק הכנה להשחתה הבאה אחר כך. מה כביכול אמרה סך הכל? לחמות לקלתה. את מוכנה בבקשה להתקשת בשמן הפרסמון? מה אומרת החמות אומות העולם לישראל? למה לא תלמדו מתמטיקה ואנגלית, ואנחנו בכלל לא נגד, כן? ומקצועות חול, ואומנויות, וכו'. כן? ודרך כל זה, אם זה לא בא לפי הקווים הישראלים המדויקים שנראה אותם בהמשך, אז יכולים לחדור הרבה מאוד השפעות, בעיקר סמויות, לישראל. עוד פעם, אותו הקישוט החיצוני הממלא את כל הנימוס וההליכה החיצונית על פי יפיפותו של יפת במידה נפרזה יותר מדי, כשזה מופרז, בדרכים כאלה שעלולים הם להביא תקלה, הם רק הכנה להשחתה הבאה אחר כך. זה שעכשיו הקלה מתקשה בשם הפרסמון, זה רק הכנה לשריפה שלה. החמות לא חזרה בתשובה. אחרי ההצעה של הקישוט החיצוני, נקרא לזה היום אסתטיקה. אסתטיקה זה בסדר, אין לי ידעות משהו נגד אסתטיקה, עד רבה. בסדר גמור. אבל אחרי ההצעה של הקישוט החיצוני, הלקוח כולו מדרכי העמים הרחוקים מאוד מהליכות חיינו הפנימיים, הנה תבוא ההסתה לעשות עיקר יסודי גם כן חוכמת העמים וספרותם הנובעת מבאר נוכריה. כאן הרב ככה מחבר בין מצד אחד שמן הפרסמון שזה אסתטיקה, לבין האש שזה החוכמה, אש החוכמה שזה הספרות. אז הרבה פעמים אחרי השלב של האסתטיקה תופיע הספרות, נקרא לזה אסתטיקה ספרותית, ספרות אסתטית, כמשל, כרעיון. אז זה האור, החוכמה, השריפה שמתחברת אל השמן, אל האסתטיקה. אז הנה תבוא אחר כך ההסתה לחוכמת העמים וספרותם וכו'. וכשמתקבץ יחד הנימוס החיצוני, בחינת שמן הפרסמון, שהוא כולו שלא יהיה לישראל ותורתו, עם אותו האור הזר, אש זרה, הספרות הגויית, השורף בחומו ובנטיעתו כל רגשי קודש, עלול הוא לשרוף כל מועדי אל בארץ. על כן בזהירות גדולה ויתרה, צריך שיוקח כפי הצורך הראוי, מאשר ייראה על פי תורת אמת, לקרב איזה עניינים מהדברים החיצוניים, צדי כישרונות, בלא להישען על היועצים, לפי דרכם, החפצים בשריפת נשמה ישראלית. ואומרים, כי היא חמת, כי אותה חמה, זילי יקשית נפשך, כן, קחי בקשה, כל מיני, ואחר כך התלינו רע. אבל מה נורא היה אחרית, אשרי שומר נפשו ונוצר דרכו. טוב, אנחנו צריכים עוד לדייק את ההגדרות פה. אבל רק ככה נזכרתי בדבר. אז בואו רק נסיים את החלק שלנו. אז אם כן, אני חוזר רגע למקור 6. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, אלה פנויי הדרך כלפי ההשפעה. אלה שהקבלה היא מבחוץ, חיצוניות החיים, אבל גם זה בלי שתהיה כאן, בלי שתהיינה כאן השפעות סמויות. וההשפעה מבפנים, מהות החיים, האיכותי שלנו, הכמותי שלהם. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, ואין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. ולכן כל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. אז הצינור פתוח בינינו לעמים. מה אנחנו משפיעים? פנים. מה הם משפיעים? חוץ. ומשפע פנימיות החיים כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. טוב, התחלנו קצת לברר את הסוגיה. קצת. יישר כוח, חבריה, סליחה שככה אני מכריח אתכם, במרכאות, לסבול אותי פעמיים. רצוף. יום ראשון אפשר שניים? חבר'ה, אתה רואה שאנחנו מתקדמים. אנחנו מתקדמים. יום ראשון, אני רוצה לגמור דף 9. בעזרת השם, לסיים דף 9. יום ראשון, 4:30 בשיעור הזה, בעזרת השם. שבת שלום, ברוכים תהיו, יישר כוח.